אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים. האם החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית לבטל את הזכות להפלות תביא לשינוי פני הדמוקרטיה הגדולה בעולם? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
זה ממש חזרה את יודעת, לתחילת המאה ה-20, לסוף המאה ה-19. זאת אומרת, הנשק זה קדוש, אבל הזכות של חצי מהציבור על הגוף שלו זה פחות.
Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first 3 months belongs to the woman and her doctor.
ראשיתה של המחלוקת סביב נושא ההפלות בארצות הברית החלה עוד בתחילת שנות ה-70. שתי עורכות דין בטקסס עתרו כנגד החוק של מדינת טקסס האוסר הפלות. כדי לא לחשוף את שמה האמיתי של העותרת, הן עשו זאת בשם דמות אנונימית בשם ג'יין רו, כנגד פרקליט המחוז בדלס הנרי וייד. לאחר הרהורים ההחלטה עלתה לערכאה העליונה, וב-1973 הוחלט כי החוק במדינת טקסס בלתי חוקתי ובטל. ההחלטה הזאת בת 50 השנים בוטלה בסוף השבוע לצמיתות על ידי בית המשפט העליון ברוב של 6 שופטים נגד 3. למעשה ההחלטה על האם להתיר הפלות עוברת למדינות עצמן. הדמוקרטיות ככל הנראה יאפשרו הפלות, כשהרפובליקניות ככל הנראה יאסרו זאת.
General, I know how painful and devastating a decision is for so many Americans. And I mean so many Americans. The decision is implemented by states. My administration is going to focus on how they administer it and whether or not they violate.
I have no other country, even though my land is burning. Only a word in Hebrew penetrates my veins, my soul, with an aching body and with a hungry heart. Here is my home. I will not be silent, for my country has changed her face.
נדב אייל, פרשן בידיעות אחרונות ובוויינט, אי אפשר להפריז בחשיבות ובהשפעה של ההחלטה הזאת על הדמוקרטיה האמריקנית.
כן, זאת החלטה מאוד דרמטית בהיסטוריה האמריקנית. כמובן שעבור הימין השמרני האמריקני, הימין הדתי האמריקני, זה רגע של ניצחון גדול, כמעט של גאולה, בממדים כמעט משיחיים. אבל זה גם מסמל, אני חושב, במידה רבה, את הדרך שבה הייחוד האמריקני, ארצות הברית של אמריקה, כבר לא מתקיימת בעצם כאומה שיש בה הסכמה על הדברים המהותיים ביותר. בטח שלא על התהליכים המשפטיים או החוקיים.
ההחלטה עוררה כצפוי זעם בקרב הציבור הליברלי בארצות הברית. בסוף השבוע נרשמו מאות הפגנות זעם מול מוסדות ממשל ברחבי המדינה ומול בית המשפט העליון. גם הסלבז התגייסו, טיילור סוויפט צייצה, אני חוששת שההחלטה הפשיטה אותנו מהזכות שלנו על גופנו. קים קרדשיאן צייצה גם היא, כנראה שבארצות הברית לרובים יש יותר זכויות מנשים. גם החברות הגדולות בארצות הברית כמו מטה, דיסני, אמזון ואובר התגייסו אף הן והכריזו שיסייעו כלכלית לכל עובדת שתרצה לבצע הפלה.
האנשים האלה שבדרך כלל נמצאות במצבים האלה הן לא עובדות בגוגל, אוקיי? נעשה את זה בצורה הכי פשוטה, בדרך כלל. ואלה שעובדות בגוגל הן יכולות להסתדר גם בלי הסיוע של גוגל. 70% מההפלות בארצות הברית זה נשים שחורות והיספניות. עניות בדרך כלל, לעתים קרובות, קטינות, או לפחות מתחת לגיל 20. צריך להבין שבמדינות האלה גם אסור לסייע להפלה. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים יתבעו פלילית, אם הם אפילו יסייעו להם לצאת את המדינה, אם הם מסייעים להם לצאת את המדינה עבור הפלה. זה ממש חזרה את יודעת, לתחילת המאה ה-20, לסוף המאה ה-19.
החלטת העליון בארצות הברית שמצאה כי אין סתירה בין החוקה האמריקנית לאיסור הפלות, יכולה להניב גל של החלטות ברוח הזאת. השופט השמרן קלרנס תומאס פרסם בהחלטתו כבר רמז לבאות על כך שגם זכויות הקשורות לנישואים חד מיניים דורשות תיקון.
השופט תומאס בפסיקה שלו בעצם אמר שעל אותו בסיס אפשר, הוא בעצם אמר, זה משתמע לדבריו, אפשר לבטל נניח את הפסיקה שאומרת שלא אוסרים אמצעי מניעה. זאת אומרת, אפשר להגיע למצב שזה מדינה תחליט שאסור קונדומים. לדוגמה, בית המשפט העליון האמריקני פתאום יגיד, גם זה בסדר. אפשר ללכת גם כן מאוד אחורה עם הדבר הזה. חוקה אמריקנית, זה נכון שלא כתוב בה שיש לכל אישה זכות על גופה ויש לה זכות להפלה. זה לא כתוב בחוקה האמריקנית, וכן כתוב בחוקה האמריקנית שלכל אדם יש את הזכות לשאת נשק. היא אבל נכתבה במאה ה-18. ואני אגיד לך עוד משהו שקרה כשהיא נכתבה. חלקים גדולים מהציבור היו עבדים, ולחוקה האמריקנית לא היה שום בעיה עם זה שהם עבדים, עד שהגיע התיקון הרלוונטי. אז אם מתחילים להסתכל אחורה ולחזור אחורה, כל מיני דברים יכולים לקרות, כולל הדברים שהזכרת.
אז האם אמריקה חוזרת כמה שנים לאחור? פרופסור וודי זומר מבית הספר למדע המדינה והמרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, מציע להסתכל על הרציונל של ההחלטה.
מה בעצם הרציונל? הרציונל אומר שהתיקון ה-14, שזה תיקון מאוד מאוד משמעותי שעבר בארצות הברית אחרי מלחמת האזרחים ב-1868, הוא תיקון שבעזרת הפרשנות של בית המשפט העליון, מאפשר להכריח מדינות מסוימות לתת הליך הוגן לכל האזרחים והאזרחיות שלהם. ועד השאלה, מה הפרשנות של הליך הוגן? בבית המשפט העליון האמריקאי פירש הליך הוגן בצורה מאוד מאוד רחבה, כולל זכויות בסיסיות כמו הזכות להפלות לדוגמה. מה בית המשפט העליון האמריקאי אומר אתמול? הוא אומר, הרעיון הזה הוא רעיון קיים, כן? הליך הוגן זה באמת משהו שכתוב בתיקון ה-14, ושבית המשפט העליון האמריקאי יכול בעזרתו להכריח מדינות לאפשר זכויות לאזרחים והאזרחיות שלהם, אבל הדבר הזה לא תקף לזכויות שלא הוכרו ב-1868. עכשיו, כמובן שב-1868 לא היו הפלות, גם לא היה אמצעי מניעה, וזה לא רק אמצעי מניעה, זה גם יחסי מין חד מיניים, העובדה שאנשים יכולים לשכב עם מי שהם רוצים, גבר, אישה, בן מינם או בת מינם, גם לגבי נישואי גאים, ואפילו ברמה עוד יותר יסודית, שרון, ב-1868 בארצות הברית, נשים לא הוכרו מבחינה פוליטית, הם לא היו דמויות פוליטיות, הם לא יכלו להצביע, בעצם לוקח עד התיקון ה-19 שעובר ב-1920, כן, 50 שנה אחרי זה, שמאפשר לנשים להיות חלק אינטגרלי מהמציאות הפוליטית, לפחות בהקשר של הצבעות. אז אם מסתכלים על הפרשנות הזאת של בית המשפט העליון, שכאילו מחזירה אותנו במין מכונת זמן כזאת, כן, 1868, אז זה לא רק כל הזכויות האלה שיכולות עכשיו להילקח מאנשים, אלא אולי אפילו הרעיון הזה שבעצם נשים הם חלק אינטגרלי מהפוליטיקה האמריקאית ומהאלקטורט האמריקאי ומהמציאות הפוליטית האמריקאית. וזה אגב בדיוק הביקורת ששלושת השופטים שבדעת מיעוט בהחלטה מאתמול, אומרים בית המשפט העליון האמריקאי, או שבית המשפט לא מאמין לפרשנות שלו עצמו, זאת אומרת, הדעת הרוב אומרת שההחלטה תקפה רק לגבי הפלות, אבל הרציונל שלה יכול בעצם לשמש עכשיו כבסיס לשינוי גורף במציאות הפוליטית, החברתית, הכלכלית, המוסרית של ארצות הברית של אמריקה.
The questions we take up are rarely easy. They seldom have indubitably right answers. Yet by reasoning together at our conferences.
עד כמה שזה נשמע אירוני, יש מי שרואה דווקא בשופטת היהודיה רות ביידר גינסבורג, שנפטרה לפני כשנתיים, ולחמה רוב חייה למען זכויות נשים, כמי שהביאה להחלטה האומללה הזאת. ביידר גינסבורג בעצם סירבה לפרוש מבית המשפט העליון בתקופת אובמה, ולכן לא פינתה מקום למינוי שופט ליברלי. כשלהזכירכם, מינוי שופט לבית המשפט העליון בארצות הברית, זהו מינוי לכל החיים. כשהיא נפטרה בעת כהונת טראמפ, מונתה במקומה השופטת השמרנית אמי קוני ברט, שעזרה לשמרנים במקרה הזה להשיג רוב להחלטה על ביטול הזכות להפלות.
בקרב השוליים הקיצוניים דווקא במפלגה הדמוקרטית, יש לא מעט שאחרי מה שרות ביידר גינסבורג עשתה, בעצם אפילו לחץ מאוד מאוד חזק על השופט ברייר, שיפרוש לפני שהדמוקרטים, כפי מה שנראה שיקרה בבחירות האמצע בנובמבר השנה, יאבדו את השליטה בקונגרס, ובעצם זה מה שראינו, כן? ראינו את ביידן ממנה את קטנג'י בראון ג'קסון, כן? השופטת השחורה הראשונה בבית המשפט העליון האמריקאי, לקראת הפרישה הצפויה של ברייר עכשיו בעצם, בסוף עונת הדיונים שמתרחשת בסוף יוני או תחילת יולי השנה. כן, רות ביידר גינסבורג זה אולי סיפור קצת טרגי, כן? מישהי שכשופטת היא חתומה על חלק משמעותי מהפסיקות של בית המשפט העליון לטובת נשים, בסוף, קשה לדעת, כן, ההיסטוריה, אנחנו נכתבת ברגעים אלו ממש, אבל יכול להיות שהיא תיזכר בהיסטוריה כמי שבעצם אפשרה לטראמפ לעשות את בעצם זה שהיא לא פרשה, היא אפשרה לטראמפ לעשות את המינוי השלישי, שבעצם ביסס שם רוב של שמרנים קיצוניים אפילו, ובעצם הותיר על הדמוקרטים מתוך 9 שופטים ושופטות, רק 3, שזה מיעוט שלא מצליח בעצם להותיר את חותמו.
פסיקה כזו יכולה להשפיע על שאר הדמוקרטיות בעולם המערבי?
לא רק שאני לא חושב שהמציאות בעולם המערבי, עכשיו נשים בהכרח ייפגעו, אלא יכול להיות שדווקא זה יעשה, יכניס המון אנרגיה ורוח למפרשים לכל הגורמים, אקטיביסטים, פוליטיים, שמעוניינים בקידום זכויותיהן של נשים, וזה יכול להיות שזה עושה בדיוק את ההפך. ואני חושב אגב שגם באמריקה עצמה, יכול להיות שזה יעשה, בעצם בית המשפט יצא תלוש, כן? החליטו איזו החלטה שהיא לא כרוח הזמן, וגם בסוף, אמריקה זה דמוקרטיה. הרוב המשמעותי של האזרחים והאזרחיות בארצות הברית, חושב שזכות האישה על גופה והזכות להפלות, היא זכות כל כך יסודית, שלא לדבר על הדברים האחרים שדיברנו. מה שזה יכול לגרום, זה יכול לגרום להקצנה עוד יותר גדולה בפוליטיקה המאוד מקוטבת האמריקאית ממילא. הסיפור הזה של הפלות הוא לא רק סיפור של כן, לא, כן, כן, יש זכות להפלות או אין זכות להפלות. אלא יש פה המון המון עניינים של מורכבות משפטית, מורכבות רפואית, כן? מה קורה נגיד בהקשר של ילדה שנמצאת מתחת לגיל 18, או מה קורה בהקשר של מקרה של אונס, או מה קורה בהקשר של סיבוכים רפואיים, משלל מאוד רחב, האם אז יש את הזכות להפלות או אין את הזכות להפלות. זאת אומרת, השאלות האלה בסיכוי גבוה יגיעו לפתחו של בית המשפט העליון, ובעצם בהחלטה שלו, לא רק שהוא לא פתר פה איזושהי סוגיה, אלא יכול שהוא בעצם הכניס את עצמו לתסבוכות עוד הרבה הרבה יותר גדולות ממה שהשופטים בדעת הרוב העלו בדעתם.
פרופסור אודי זומר מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
בשמחה.
האם הפסיקה בארצות הברית יכולה להשפיע גם על מדיניות ההפלות וזכויות נשים בישראל? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד 2 פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
It was 3 justices named by one president, Donald Trump, were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. Make no mistake, this decision is a culmination of a deliberate effort.
נדב ויאל, בחזרה אליך. יש משהו שממשל ביידן יכול לעשות כדי להילחם בהחלטה הזאת?
כן, הוא יכול לעשות הרבה דברים והוא גם התחיל לעשות אותם. לדוגמה, הוא יכול להקל תרופתית על אותן תרופות שהן תרופות שמחליפות הפלה בשלבים המוקדמים, שהם שלבים מאוד קריטיים, כי בחלק מהמדינות האלה, יש מדינות שבהן הפלה היא אסורה לחלוטין בעצם מסוף השבוע, ואין שום יוצאי דופן, כולל לא מקרים של אונס או גילוי עריות, כולל לא אצל קטינות, לא אצל ילדות, שום דבר, אסור לבצע הפלות. אבל יש מדינות שבהן, נניח אוהיו, אפשר לבצע הפלה, אבל לא החל מהרגע שבו יש מה שהם קוראים לו פעימת לב, זה לא בדיוק פעימת לב דרך אגב, שיש פעימה. זאת אומרת, זה בערך 6 שבועות לתוך ההיריון, או 4 שבועות מאז ההתאברות. והרבה נשים בכלל לא יודעות בשלב הזה שהן בהיריון, בייחוד לא נשים צעירות שנכנסו להיריון במקרה, מהיריון לא רצוי.
ומבחינה משפטית, הם יכולים לעשות משהו?
הם צריכים לנצח ולהיות בשליטה בסנאט ובבית הנבחרים. הם צריכים לנצח בצורה כזאת שתקטע הליך אמריקני בתוך הבתים האלה של פיליבסטר, של היכולת בעצם של הרפובליקנים לעכב תהליכי חקיקה כמעט לנצח, ולכן הם צריכים רוב גדול. כרגע הם רחוקים מאוד מהרוב הזה, ועד עכשיו בסקרים הם אמורים להפסיד בבחירות האמצע בכלל.
Every child is a precious and sacred gift from God. Together we must protect, cherish and defend the dignity and the sanctity of every human life. When we see the image of a baby in the womb, we glimpse the
האירוע הזה הוא סוג של ניצחון מאוחר עבור הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, והוא מחזיר אותו לשיח הפוליטי במיוחד לקראת בחירות החצי בנובמבר הקרוב, וכשטראמפ מפנטז על חזרה לבית הלבן ב-2024.
כן, בסופו של דבר טראמפ היה חמורו של משיח באירוע הזה. טראמפ הוא כמובן אדם שהקשר בינו לבין הדת הוא מצומצם ביותר. הוא איש נואף, הוא לא איש הולך לכנסייה, אף אחד לא חושד בו שיש לו איזשהו סוג של קרבה אמיתית לעניין הזה, והוא גם תמך בזכות אנשים על גופן, הוא תמך בזכות להפלות. הוא הדמוקרט, הוא מניו יורק. ומצד שני, הסיבה שבמידה רבה מאוד השמרנים תמכו בו, זה כי הם חשבו שהוא אחד ינצח, ושתיים, ואת זה משהו שאני שמעתי, אני כותב עליו הבוקר בידות אחרונות, הם אמרו לי, אנחנו נתמוך במי שצריך, לא אכפת לנו מי הוא. אם הוא יבטל את הרצח הזה של הפלות, ככה הם מגדירים את זה. השואה של הפלות, ככה הם מגדירים את זה. ולכן הוא היה חמור שאיתו הגיעה הגאולה הזאת עבורם, שכמובן הופכת את ארצות הברית למדינה המערבית היחידה שבה יש דבר כזה, שאישה לא צריך ללכת לסיפורים קורעי לב ונוראיים של ילדה שנאנסת על ידי בני משפחתה ומוכנסת להיריון. אפשר ללכת לסיפורים הרבה יותר פשוטים, סטודנטית שפגשתי בזמנו באוהיו, בת 21, והיא אומרת לי במרפאת הפלות, היא ביקשה לדבר איתי, להגיד לי כמה זה חשוב היה לה, שיש לה את הזכות הזאת, לא להיות במצב שיכפו עליה, שיהיה לה ילד. ועכשיו האנשים האלה, רבות מהן, אלה שלא יוכלו לנסוע, אלה שלא עשירות מספיק לנסוע למדינה אחרת, הם פשוט יכפו עליהם ללדת. זה מה שהולך לקרות בארצות הברית.
מה להערכתך תניב ההחלטה מבחינה פוליטית? ההצלחה של השמרנים יכולה להביא לניסיון לאסור הפעולות ברחבי העולם? אולי אפילו גם בישראל?
אני מקווה מאוד שלא. מה שאני כן רואה בישראל בתגובות זה איזשהו או חוסר הבנה או מאוד ציניות של בסגנון, בית המשפט לא החליט בכיוון שרצו, אז עכשיו בית המשפט הוא ככה וככה, ואיך לא מקבלים את זה. אני לא חושב שזאת ההתחלה של מגמה עולמית. צריך להגיד שביבשת אמריקה, המגמה הגדולה היא של התרה של הפלות. במדינות יותר שמרניות ופחות מתקדמות מארצות הברית של אמריקה, כמו מקסיקו ומדינות אחרות, הצד הזה האמריקני הוא צד בניגוד לכיוון העולמי. אבל בסוף, כן, יש השפעה למה שאמריקה עושה, ויש גופים, גם בישראל, שמנסים לשחזר כל רעה חולה מאמריקה, כולל הזכות המוחלטת על נשק. צריך לומר שבית המשפט העליון האמריקני, רק בחודש שעבר נדמה לי, החליט שהזכות של אדם לשאת נשק במרחב הציבורי היא זכות שמדינות לא יכולות להתערב בה. אני מצד שני, הוא החליט שרק מדינות יכולות להחליט על זכות אנשים על גופן. זאת אומרת, על נשק זה קדוש, אבל הזכות של חצי מהציבור על הגוף שלו זה פחות. ולכן מה שאנחנו בעצם רואים כאן זה באמת תנועה בהיסטוריה. אני מניח שיהיו לזה השפעות, אני רוצה להאמין שזה לא יכול לעבור כאן. זה גם, אגב, מנוגד ליהדות, זאת אומרת, אחת מהטענות בארצות הברית המעניינת, שהולכת להיות התמודדות משפטית מעניינת, זה שקבוצות יהודיות עתרו לבתי המשפט, והם אמרו שאיסור על הפלות גורף סותר את ההלכה היהודית, מה שנכון. ובהלכה היהודית אין איסור גורף על הפלות, כל מקרה נשקל לגופו. ולכן הם טענו שיש בזה פגיעה בחופש הדתי של יהודים. אז זה גם כן הולך להיות זווית מעניינת, ואני גם רוצה להאמין בגלל הזווית הזאת, שזה לא יחלחל למדינת ישראל, ושלא ניתן לזה להגיע לכם.
נדב אייל, תודה רבה.
תודה שרון.
אז על אף נבואות הזעם של רבים שחוששים מהרוב השמרני בבית המשפט העליון בדמוקרטיה הגדולה בעולם, שיכול להניב גל של פסיקות שיפגעו בלהט"בים, בנשים ובחלשים, ייתכן שדווקא ההחלטה בנושא ההפלות תהווה קריאת השכמה שתאיר את הדמוקרטים והליברלים להילחם למען זכויות נשים וחלשים בחברה החזקה הזאת שכל העיניים בעולם נשואות אליה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על המעורבות של טראמפ בפוליטיקה האמריקנית. חפשו את הפרק שובו של הדונלד. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה אבי בליקי, עריכת תוכן גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן ועומרי יואב. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.